זו מצווה שנותנים כבר לעני. העני הוא כבר עני, ואם מחו, הוא כבר עני, כבר אין לו אפשרויות, אין לו יכולות, והוא נזקק כבר לציבור, אז הוא מקבל צדקה. אבל ההלוואה היא באה לרומם את האדם שלא יגיע למצב של עני. אז לכן המצווה היא מצווה מאוד יקרה ומצווה מאוד חשובה, לתת הלוואה לאדם שזקוק, ואז בהלוואה הזאת הוא מסתדר, אם זה קונה סחורה ומוכר ומתחיל להתפרנס ולהרוויח, וגם להחזיר את ההלוואה וגם להישאר בעל מעמד. אנחנו יודעים שבעניין הזה של הלוואה, אדם שמלווה כסף, אז קודם כל דבר ראשון חשוב מאוד לדעת, שכשאדם מלווה כסף, הרבה פעמים ובעיקר התקלות שקורות בעניין של הלוואה זה כי אדם לא נעים לו. אז צריכים לדעת שההלכה זה לא לא נעים, הלכה זו הלכה. ברגע שאני מלווה כסף לחבר, שיהיה מי שלא יהיה, ההלכה מחייבת אותי להביא סיווחים. זאת אומרת, עדים, שטר, היום יש מצב של ערבות כמו סגנון של צ'ק, אתה יכול לכתוב למעלה שזה פיקדון, אבל משהו שכשמחר מחרותיים חלילה יברק מראשו, הוא ישכח את ההלוואה, אני לא רוצה להגיד, הוא לא ירצה להחזיר, כן? עם ישראל קדושים, רוצים תמיד להחזיר, רק לא תמיד יש להם. איך הוא ישכח מההלוואה, אני אבוא, אפנה אליו, אני אזכיר לו, תשמע, יש פה הלוואה, ופשוט אתה צריך לזכור, לשלם. אני לא זוכר, כן זוכר, הנה, יש פה שטר, יש פה חתימה, וזה מקובל, לא משנה, דין פרוטה כדין מאה, תן לי הלוואה 10 שקלים, 20 שקלים, נכון, זה לא תמיד נעים, תכתוב שטר, תכתוב שטר, כן? כן, לפי ההלכה כן, ואז, איך?
אחרי כמה זמן.
במיידית. לא תקבל את ההלוואה עד שלא תקבל את ההלוואה. לא הבנתי.
אחרי כמה זמן?
אז זה תלוי לכמה זמן אתה תתת ההלוואה. בן אדם אומר לך, אני רוצה הלוואה לחודש, סתם הלוואה 30 יום, אחד אומר, אני רוצה הלוואה לחצי שנה. אני סתם אמרתי את העניין של 10 שקלים, 20 שקלים, בדרך כלל הלוואה לוקחים אלפי שקלים. אז גם מוגדר מלכתחילה, אני רוצה הלוואה ל3 חודשים, הלוואה לחצי שנה, הלוואה ותשלומים, כל חודש, דרך הוראת קבע, דרך ויזה, דרך צ'קים, כן, כל אחד לפי התקנון של הגמילות חסד שלו, איכשהו מטווה את הקו. אבל חובה שיש סימוכים להלוואה, לא ייתכן שאני אתן הלוואה, ואף אחד לא יודע, ואף אחד לא שמע, מיל ועל פה, יש מושג של מיל ועל פה, אבל המיל ועל פה הזה צריך שיש סימוכים, כגון שטה, כגון עדים, או מישהו שראה, ואז מחר מחרתיים כשאני אפנה אליו אני יודע שיש לי, כן, הוא לא יוכל להציג שאני יודע שיש לי עדויות להלוואה. זה נקודה מאוד חשובה. אם חלילה אני לא נותן לו את האפשרות שאני אוכל לתבוע ממנו את זה, אני עובר גם על, יכול להיות שאני אעבור גם על לפני עיוור. למה? כי אני גרמתי לו שמחר מחרתיים הוא יכחיש את ההלוואה, כן, בזה שלא דרשתי ממנו שטר, אני גרמתי לו את זה. היית אומר לי לא נעים לי, אז לא נעים, אז תגיד שאתה נותן את זה מתנה. אל תגיד הלוואה, אני נותן לך מתנה. בתוך תוכי אני אעשה איזשהו תנאי מסוים, שאם במידה ותחזיר לי, מה טוב ומה נעים. ואם לא תחזיר לי, אז אני מוכר לך מחילה גמורה מלמה עכשיו. אני נותן לך את זה מתנה. אם במידה ותחזיר לי להחזיר לי, אז אתה תיתן לי את זה גם מתנה. נגדיר את זה כך. למה? כדי שמחר מחרתיים לא יבצר מצב שאני אבוא, אפנה, ארמוז לו, ואני אראה שהוא בכלל מתעלם, ואני אכעס. אתה אשם, אם היה לך שטר, זה לא היה ככה. אז זו נקודה מאוד חשובה. אין פה רגשות. התורה היא שכלית, וכמה שהתורה היא שכלית, מחובתנו לעשות את זה. עכשיו, כשאני נתתי כבר הלוואה לחבר, נתתי לו הלוואה, כולנו מכירים את הגמרות, ישיב לרבות אפילו סובין, אני רוצה שהוא יחזיר. יש את העניין של אותיגוס, גם באותיגוס, זה גם כן, זה תלוי ברגע שהגיע הזמן, מועד הפיראון, ואני יודע שאין לו מאיפה להחזיר לי, אני לא יודע אם היום מצוי ההלכה הזאת, צריך לבדוק את זה לגוף, כל דבר לגופו, רק אז אסור לי לבוא ולבקש את הכסף. אסור לי אפילו להיראות בפניו, מה זה להיראות? הכוונה להיראות בשביל לגרום לו לאי-נעימות. אם אנחנו באותה קהילה ואנחנו מתראים כי אנחנו שכנים, אין מה לעשות. אבל אם אני עושה את זה בשביל לגרום לו לאי-נעימות, אז זה באמת יהיה אסור. זה באמת יהיה אסור. עכשיו, מה יהיה הדין? שהוא כבר צריך להחזיר את ההלוואה. שומע הרב דורון, ברוך הבא, ברוך הבא. עכשיו הוא כבר צריך להחזיר את ההלוואה, הגיע הזמן, והוא צריך להחזיר את ההלוואה. כן, תתאים, אני סתם דוגמה, 10,000 שקל, עכשיו הגיע ראש חודש חשבן, הוא אמור להחזיר לי 10,000 שקל. יש לו את הכסף והמתחתו. יש לו את הכסף והמדרתו 10,000 שקל. אבל הוא בא ואומר לי, אני מצטער, אני לא רוצה להחזיר לך את הכסף, אני לא רוצה להחזיר לך את זה בכסף, בוא תיקח את זה בסחורה, בקרקעות, כן? לא יחזיר לך כסף. האם הוא יכול לומר לי את זה? או לא יכול לומר לי את זה? בגדר הזה של החזרת הלוואה, של החזרת חוב, האם הוא מחויב להחזיר לי? אני מדבר כשיש לו את הכסף. כשאין לו את הכסף אני לא מדבר. זה תקנת רבותם, זה ודאי. אין לך את הכסף, אתה משועבד לי. כשאתה משועבד לי, אני יכול לגבות אפילו מגלימת דעת כתפה. אני יכול לגבות מכל מה שיש לך. אני מדבר, יש לך את הכסף. ברוך השם, הסתדרת ויש לך. אבל אתה בוחר בדרך לא להחזיר לי את הכסף. האם אתה יכול לא להחזיר לי את הכסף, אלא שווה כסף, ולא משנה כרגע מה, או לא, אתה מחויב להחזיר לי דווקא את הכסף. והגמרא יש מושג שנקרא זוז זה יאיב, זוז זה שקיל. אני רוצה לקרוא לכם לשון של הריף, שמזכיר אותו, שמביא אותו, שהרן מביא אותו בתקעת פרשת המוכר פירות, וגם הרן בשולחן הוא פסק אותו הלכה למעשה. ככה הוא כותב, הוא כותב, בא לפרוע את חובו, כן? זאת אומרת, אני מדבר באופן שיש לו כסף, צריך לתיתם לו, הוא צריך לתת לו את הכסף. למה? כי זוז זה יאיב, זוז זה שקיל, ואינו יכול לדחותו אצל מקרקה או מטלטלה. הוא לא יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, יש לי מטלטלים כאלה, צעצועים כאלה, משחקים כאלה, ספרים כאלה, תיקח את זה. לא, לא מקרקה ולא מטלטלה. אתה קיבלת כסף, אתה צריך להחזיר כסף. אבל עדיין נחלקו האחרונים, וזה למעשה מחלוקת בסיסית, בין הקצות לבין הנתיבות, הדברים מופיעים בסימן קופה א' בחושן משפט בחלק ב', אני לא כזה גאון, כשלמדתי את זה היום, לכן אני יכול להגיד לכם את זה, כן? המחלוקת היא מחלוקת שצריכים גם להבין את המחלוקת. מה המחלוקת? מה יעדים ברגע שאני רוצה לשלם לא כסף? האם אני יכול לשלם לו כסף או לא? לא כסף. האם אני חייב לשלם רק כסף? אני מדבר באופן שיש לי. או לא, אני יכול לשלם גם משהו אחר. אני מדבר מהתורה. האם מהתורה, התורה מחייבת אותי להחזיר דווקא כסף כי יש לך? כמו שראינו עכשיו, זו זה יאיב, זו זה שקיל, או אולי לא. התורה באמת אומרת, אתה צריך להחזיר את הכסף. אתה צריך להחזיר לו חוב. איך תחזיר לו? אתה תבחר. מהתורה. רבותינו מתקנים תקנות, יש תקנה שלא תנדל בפלובין, יש תקנה כמו שאמרנו, זו זה יאיב, זו זה שקיל, אני רוצה שתחזיר בדף את כסף ולא דבר אחר. אבל האם מבחינתי, מהתורה, אני יכול לשלם במה שאני רוצה, ולאו דווקא כסף, או התורה מחייבת אותך להחזיר לי כסף? במקום שאין לך כסף, אז נכנסים לתקנת רבותינו. אבל אני לא מדבר על זה כרגע, אני מדבר שיש לך כסף. במקום כזה שיש לך כסף להחזיר, האם אתה מחויב להחזיר לי כסף מהתורה, או שהתורה אומרת, אני לא מתערבת לך מה תחזיר? תחזיר מה אתה רוצה, מה אתה רוצה. אם נשאל את רבותינו, אז רבותינו יגידו, תשמע, תקנת חכמינו זה כדי שלא תנדל בפני לווים ולא תסבך את המלווה ותחזיר לו עכשיו כל מיני סחורות וכל מיני עניינים והוא יצטרך למכור, מחר הוא יגיד, אני לא רוצה כבר יותר להלוות כי זה לא נעים לי, אני נתתי כסף, אני רוצה לקבל כסף וכן על זה הדרך. אבל זה כבר רבותינו. אבל מהתורה מה הייתה, מה התורה רצתה? האם התורה רצתה שכשאתה לקחת הלוואה, אז פירושו של דבר לקחת כסף, אתה חייב מהתורה להחזיר כסף? או שאתה לא חייב מהתורה להחזיר כסף. אני חושב, ראיתי באחד האחרונים, שואל שאלה יפה, נכון. אני אגיד לך, ראיתי מהאחרונים מגדירים את זה באיזשהו סוג של חקירה כזאת, שאני חושב שאפשר להתווכח עליה, ואולי זה גם יענה על השאלה שלך. הם מגדירים ככה, שאני באתי ולקחתי הלוואה, מה הגדר הזה של החזרת החוב? האם גדר החזרת החוב זה הפשט דין בגברה או שזה דין בחפצה? מה זאת אומרת? האם זה דין במלווה והלווה? אני כרגע עכשיו יש לי חיסרון, נתתי לך 10,000 שקל, יש לי חיסרון, אתה צריך לדאוג להשלים את החיסרון של הגברה שלי. איך תשלים? זה עניין שלך, או במזומן או בשווה כסף או בקרקע, אבל במציאות כל מה שתיתן לי, אתה משלים את החיסרון שלי. תיתן לי עכשיו שולחנות ושווי 10,000 שקל. ודאי שהשלמת לי את החיסרון. אתה צודק שיש פה תירך, אני מסכים איתך, נכון? ופה אנחנו כבר עוברים לתקנה דרבנן, של רבותינו, שרבותינו אמרו, תשמע, אל תעשה את זה כדי שלא תנעל דרך לפני לווים, זה יותר נעים לי לקבל כסף. נכון, אתה גם צודק, אבל אני כרגע עוצר, לא מדבר על רבותינו, אני מדבר על התורה. התורה באה ואמרה, יש פה חיסרון לגברה, השלמת את החיסרון לגברה, מבחינתי אתה גלט, מבחינתי אתה מצוין, אתה בסדר גמור. או אולי, לא, 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 מה קשור לגברה? יש פה דין של נתינת מעות. אני באתי ונתתי מעות. כשאני באתי ונתתי מעות, זה דין בחפצה. מה שקיבלת, תחזיר. קיבלת מעות, תחזיר מעות. דרך אגב, בהלוואה, אנחנו יודעים שזה גם שייך, סתם באישה שבאה להלוות מהשכנה, עגבניות, פלפלים, גמבות, זה גם דין של הלוואה. למה? כי הלוואה זה הפשט, אני לוקח חפץ או לוקח משהו ואני לא מחזיר את אותו משהו שלקחתי. אם אני מחזיר את אותו משהו זה נקרא השאלה, שאלה, אני משאיל חפץ, אני מחזיר את אותו חפץ. כסף, אני לוקח כסף, אני לא מחזיר את אותו כסף, אני למעשה מבזבז את הכסף הזה, אני מחזיר כסף אחר. קנה גם בפירות וירקות, כל מה שאני משליל מהשכן או מהשכנה. אז מצוין. אז אני עכשיו לקחתי מה שלקחתי, אני אמור להחזיר. לא הכוונה את אותו עצם שלקחתי, אלא הכוונה, לקחתי כסף, אני אחזיר כסף. אני לקחתי ממך גמבה, אני אחזיר גמבה. זה דין בחפצה, לא רבה. זה לא, אני לא בא לסגור לך איזה חיסרון שיש לך. אז זאת אומרת, הפשטו ככה, האם זה דין בגברה שאני צריך לסלק ממך את התביעה? אז זאת אומרת, אתה עכשיו מחוסר ממון, סך 10,000 שקל, אני צריך להשלים שאתה לא תהיה מחוסר ממון. איך אני אשלים את זה? מה אכפת לך? על ידי כסף, על ידי שווה כסף, מה אכפת לך? או לא, אין מה זה להכבדה, זה לא דין בגברה שאני מחוסר ממון, זה דין בממון עצמו. אתה קיבלת ממון, מה שקיבלת, זו זה יעין, זו זה שקין. קיבלת את הכסף, אני מבקש תחזיר בבקשה את הכסף. זה למעשה חקירה אולי שנותן אותנו להבין את המחלוקת הזאת. דרך אגב, זה לא מחלוקת קצת הנתיבות. אני ראיתי בבעל, בנחל יצחק, יש את, את הקצות החדש שיצא, שם את הערות למטה. שם הוא מביא שזה מחלוקת בראשונים, הוא מוכיח את זה מתוספות בקידושין, הוא מוכיח משיטה מקובצת שהם חולקים במחלוקת של הקצות והנתיבות. הקצות רוצה לומר שמהתורה אני יכול לשלם לך במה שאני רוצה, אתה לא חייב להנוס אותי לקבל רק כסף. אז זאת אומרת, מה הקצות למד? הקצות למד זה דין בגברה. זאת אומרת, מה זה דין בגברה? זאת אומרת, שברגע שאני עכשיו הגברה באתי ונתתי לך הלוואה, אני מחוסר ממון, אתה צריך להשלים לי את החיסרון. לא אכפת לי איך תשלים את החיסרון. אתה יכול להשלים את החיסרון על ידי שתיתן לי כסף, ואתה יכול להשלים את החיסרון על ידי שתיתן לי שווה כסף. בסדר גמור. הנתיבות לא הסכים. הנתיבות בא ואמר, אני חושב שמהתורה אתה מחויב להחזיר כסף. מה הראיה שהביא הקצות? הראיה שהקצות הביא זה דין שהטור הזכיר כאן בסימן שלנו, בסימן קוף א', הוא מביא שבמקום שיש פסידה ללווה, אתה לא חייב לפרוע לו כסף. ככה מביא הטור. זאת אומרת, אם עכשיו נניח, סתם דוגמה, אני רציתי לחשוב, מקום שיש פסידה ללווה, הלווה הזה עכשיו הוא אדם שמתעסק עם הכסף. יכול להיות שהוא מלווה בריבית לגויים, ועכשיו כל יום הלוואה בריבית לגויים, כל יום זה כסף, זה רווח. אם עכשיו הוא משתמש בכסף הזה, ואם עכשיו הוא ייתן לי את הכסף ויחזיר לי את 10,000 שקל, יהיה לו הפסד כספי. פה הוא מוסכם שהוא לא חייב להחזיר לי את הכסף. אומר הקצות, ואם איתה שזה דין מהתורה, שברגע שלקחת כסף ויש לך כסף להחזיר, אתה מחויב להחזיר לי כסף, מה אכפת לי אם יש לך הפסד או אין לך הפסד? גם אם יש לך הפסד, אתה מחויב להחזיר לי כסף, אז תחזיר לי כסף, מה אכפת לי אם יש לך הפסד? ככה אומר הקצות. זאת אומרת, יש לי ראיה מכאן שמהתורה ודאי וודאי שאני לא חייב להחזיר לך כסף. מהתורה אני חייב להחזיר לך, אני יכול להחזיר לך אפילו שווה כסף. רבותינו זה דין חדש. ולפי זה למד הקצות שכל הדין של החזרת חוב זה דין שהוא למעשה בגברה, זה סילוק תביעה שלמעשה דין בגברה, זה לא דין בכסף, זה לא דין מה שקיבלת. הנתיבות טוען לא, הנתיבות טוען, מהתורה אם יש לך כסף, אתה מחויב להחזיר כסף. יש לו ראייה לקצות? בא הקצות ואומר, אם ככה, אז איך זה שברגע שיש לך פסידה, אתה אומר שאתה לא חייב להחזיר כסף? אם איתה שזה דין מהתורה, אתה תהיה מחויב להחזיר כסף. כאן מתרץ הנחל יצחק, כך הוא מביא בשם הנחל יצחק, שהוא רוצה לומר לא. מהתורה באמת אתה חייב להחזיר כסף. אבל גם התורה מבינה שהלווה לא חייב להפסיד. גם התורה מבינה שהלווה לא חייב להפסיד, והראיה, אומר הנחל יצחק, אומר פשוט, כמו ברגע שאין לך כסף להחזיר, יש לך קרקע. אף אחד לא יכול לחייב אותך, ותמכור את הקרקע ותחזיר לי את הכסף. זה הקרקע, השווי של הכסף בקרקע, נניח סתם דוגמה, זה 4 מטר על 4 מטר, תגיד לך תיקח את 4 מטר האלה, ושלום עלייך נפשי, ואני את שלי הצלתי, אני לא חייב לתרוח ולמכור. רגע, למה? אם היית שמהתורה זה כל כך חיוני, שאתה תלך תתרח ותמכור ותחזיר לו את הקרקע, אני לא אומר את זה. למה אני לא אומר את זה? כי כנראה שגם התורה מבינה שבמקרה מסוים שיש הפסד ללווה, אני לא מצליח אותו למכור, לא מצליח אותו למכור, ללכת ולתרוח. אז אומר לה, הוא עדין גם כאן. ככה הם רוצים ליישב את דעתו של הנתיבות מהראיה של הקצות. אבל אני חושב שזה למעשה שורש המחלוקת שלהם. שורש המחלוקת שלהם הוא בנוי, האם זה דין בא למלות חיסרון של המלווה, שזה דין בגברה, שאני רוצה למלות את החיסרון, הוא נתן לי כסף, הוא חסר עכשיו סכום, אני ממלא את החיסרון שלו ולא אכפת לי איך, או שזה לא דין בחיסרון, זה דין למעשה בחפצה, בכסף. מה קיבלת? קיבלת עכשיו כסף, תחזיר בבקשה את הכסף שקיבלת, לא את אותו כסף, אלא הכוונה את, את, את השווי של הכסף שקיבלת, אל תשגר אותי עכשיו להחזיר דברים אחרים, ותלך תמכור לו, אתה לקחת את הכסף, אתה תחזיר לי את הכסף. זה למעשה המחלוקת של מרן, של של הקצות והנתיבות. אני כשראיתי את השולחן ערוך, אני אומר עוד הפעם, על כל מה שאני אומר אפשר להתווכח, זה לא דברים שהם מוכתבים הלכה למשה מסיני, תמיד אפשר להתווכח, והצורה היא רחבה מני ים, ארוכה מארץ מידה, רחבה מני ים, ואני פשוט לי וברור לי שאפשר הרבה הרבה להתווכח לנושא הזה, אבל ראיתי את השולחן ערוך. השולחן ערוך למעשה, הוא בא וכותב בלשון שאולי אפשר להביא ראייה, אולי אפשר להביא ראייה ואולי לא, ואפשר להתווכח. אומר מרן שם בסעיף ג', שם בסעיף בסימן הזה, אומר ככה, ברגע שיש ללווה מעות או קרקע, או מעות ומטלטלים, זה שומר של השולחן ערוך, והלווה אומר לפורעו במעות, זאת אומרת, הלווה רוצה, כן, לפרוע למלווה במעות, אין המלווה יכול לומר, איני רוצה מעות, אלא קרקע או מטלטלים. המלווה לא יכול לומר, לא, לא, אני לא רוצה כסף. אני רוצה רק קרקע או רק מטלטלים. אין לך סמכות לומר את זה. אלא מה? הלווה אומר, קיבלתי ממך מעות, אני מחזיר לך מעות. מה מוכח? שהוא למד כמו הקצות או כמו הנתיבות? כמו התוספות? כן? או כמו השתה מקובצת בשם הריבה, שזה למעשה המחלוקת של הראשונים גם, שהיא קדמה לקצות הנתיבות. לכאורה מוכח שהוא למד כמו הנתיבות. שמה? שברגע שללווה יש כסף, אז התורה מחייבת אותך להחזיר כסף. ולכן מרן בא ואומר שכשיש מעות, אתה לא יכול לומר לי, אתה המלווה, אני לא רוצה מעות. מי אתה שתקווה שאתה לא רוצה מעות? אין כזה דבר. ברגע שיש לי כסף, המחויבות מהתורה זה להחזיר לך את המעות, להחזיר לך את הכסף, ולא שני כסף. אבל נפשך חשקה בקרקע, זה לא מעניין אותי. אני מחויב להחזיר לך מעות. ומהתורה, התורה נתנה לי פריבילגיה להחזיר לך מעות כפשוטו. אתה לא תכתיב לי מה אני אחזיר לך. וכמובן זה העדיפות, זה לפני הכל. אולי זה... לא, מסתבר קודם כל, אני צריך דבר ראשון להתחשב במלווה. כי תכלס מי שמחוסר ממון כרגע זה המלווה. אני ודאי שיש נסיבות להתחשב גם בלווה. אבל לפני הכל, אני רוצה למלות את הצרון של המלווה.
זה ודאי שהעיקר התקנה פה...
לכאורה. לכאורה.
אבל אולי אחרי שתקנו... אז לא עושה פה תפעה ואיפה. אם תיקנו את זה למלווה, אז לא נדפוק את הלווה.
נכון.
אם זה העיקרון, זו יהיה קדושה, זה יהיה קדושה.
מצוין.
אז זה רבנן, אין לא ראייה ל...
אתה ישר כוח, נפלא, מתוק מדבש, אתה מתכוון שאין ראייה ממה שולחן ערוך. נכון, אתה צודק, אמת לאמיתה. ההבנה ככה, במחלוקת שלהם, זה לא מחלוקת אחרי תקנת רבותינו. המחלוקת שלהם, ודאי שהמחלוקת היא בסיסית מדאורייתא. אף אחד לא חולק שאחרי שרבותינו תקנו, גמר, נגמר הסיפור, אין פה להתווכח. התקנה הייתה תקנה. שלא תנעד אלה לפני לובים, זוזי יאיב, זוזי שקי. אבל השאלה היא בהבנה הבסיסית, שבאה מהתורה שיש לך כסף. אם אין לך כסף להחזיר, אני לא דן בכלל. לא הקצות ולא הנתיבות ולא התוספותרית ולא שאתה מקובצת. אף אחד לא דן, אין לך כסף. אנחנו נחפש ודאי למלות. אז זאת אומרת ככה. זה לכאורה, זה נראה ככה, שפשוט עלי בדקו לאלמה שיש פה חיסרון למלווה. וזה פשוט עלי בדקו לאלמה שהחיסרון של המלווה צריך להתמלות באיזה דרך מסוימת. ואני רק צריך לדעת באיזה דרך אני ממלא את החיסרון. זה שמהתורה באת ואמרת לי שאם יש לך כסף אתה צריך להחזיר כסף, אני לא חושב שזה לוקח על זה. לכאורה זה נראה פשוט, כן? ברגע שיש לך כסף, אתה צריך להחזיר לי כסף, כי זה הכי נוח לי. זה הכי נוח לי. אחרי שאתה בא לדבר בתקנה, שהתקנה היא כביכול לטובתי, פה אני אגיד לך, סליחה, תעצור. אתה מתקן תקנה לטובתי? מתאים לי הקרקע שלך. לא רוצה את הכסף. מתאים לי את הקרקע שלך. ואז בא הרב דורון ואומר דבר אמיתי. אתה בא לתקן עכשיו לטובתי, ואני בא ואומר, אני לא רוצה את התקנה עכשיו, אני מתאים לי הקרקע. אז פה אני אשקול, אני אשקול, מה באמת טוב יותר ללויבה. כיוון שהלויבה אומר, קרקע זה לא דבר שמזדמן כל יום, קרקע זה דבר יקר, קרקע זה דבר שהוא חשוב, קרקע לא מאבדים אותה תמורת הלוואה, אני לא רוצה לתת לך את הקרקע. אז עם כל הכבוד, אתה אדוני עמל ועשית לי חסד גדול, ומגיע לך ישר כוח וסחרחה רב משמיים, נתת לי כסף, זו זה יאיב, זו זה שקיל, אז זה למעשה מה שתקבל בחזרה, תקבל את הכסף.
אני רוצה יותר מזה, זה לא יעלה על הדעת, אם התקנה רבי התקנה, שעמל ויוכל לקבוע על הלוי במהלך, מה הוא יוכל לנפה את המכונית שלי?
אמת, 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 אמת.
אמת לאמיתה.
אמת לאמיתה. אמת, אמת, אמת. נכון, אמת לאמיתה. אז זאת אומרת ככה, ברגע שיש לי את הכסף, מסתבר מאוד שאני בדקו לאלמה, אתה לא יכול להכתיב לי מה להחזיר, כן? יש לי את הכסף, מסתבר מאוד שאני צריך להחזיר את הכסף, כפי מה שקיבלתי. כשאנחנו נתחיל לדון, אנחנו נתחיל לדון כשאין לך כסף להחזיר, ואז באמת נתחיל לדון ממה אני יכול לגבות את החוב. אנחנו יודעים שנזיקין זה בעידית, וכתובת אישה זה בזיבורית, ובעל חוב זה בבינונית. אבל גם כאן שבעל חוב בבינונית, הגמרא מביאה שאם הוא בא ואומר לו, אני רוצה זיבורית יותר גדולה, אז הוא יכול. אבל זה עדיין בסדר, כי אנחנו לא עומדים על התקן של החזרת הכסף. אנחנו כבר ירדנו לאיזה כמי הוצאה לפועל. יאללה, טוב, תיקח קרקע, בסדר גמור. אז טוב, תיקח קרקע, אז אני כבר, אתה מסכים איתי שגם אני עכשיו עם כאבי ראש, להתחיל להסתבך עם הקרקע, ולהתחיל, כן, ולדון ולמכור אותה, ולחפש לחסות את החובות. אז בסדר גמור, אז אנחנו נסתדר כבר. אז זה בסדר, אז אני לא אקח קרקע בינונית, אני אקח קרקע זיבורית. שהיא לכאורה קרקע לא כל כך טובה, או יותר נכון לא טובה בכלל, אבל אני מוכן לקחת אותה, והיא תהיה יותר גדולה. אז זה בסדר גמור, זה מצוין. המסקנה רבותיי של הדברים, שלכאורה אנחנו צריכים להבין, שפשוט וברור, שברגע שהלווה לקח, ויש חיסרון למלווה, אז זה פשוט שהלווה יצטרך לעשות את הכל מבחינתו, כדי למלות את החיסרון של המלווה. ברגע שהלווה יש לו את הכסף להחזיר, נראה אליבא דכולי עלמא שהוא יצטרך למלות את החיסרון בדרך שהוא חיסר את המלווה. הוא חיסר את המלווה בכסף, הוא יצטרך להחזיר כסף.
יש את הנפקמינה?
בוודאי, פשוט. הנפקמינה הפשוטה במחלוקת של הקצות והנתיבות, זה למעשה במחלוקת ראשונים, הנפקמינה הפשוטה זה, יש לי כסף, אבל אני כרגע לא רוצה לתת את הכסף.
הנפקמינה היום שלו,
אחרי התקנה, לא, אני אחרי התקנה, לא מהתורה, המחלוקת היא מהתורה. זאת אומרת, אחרי התקנה כבר, אנחנו מבינים שרבותינו מתחשבים מאוד בסברה הזאת, אדוני, חיסרת אותי, חיסרתי אותך, זה גם בין לפי הקצות ולפי הנתיבות. אנחנו דיברנו שכל המחלוקת היא מהתורה לפני התקנה. מהתורה לפני התקנה. אחרי התקנה? לכאורה לא. אחרי התקנה כבר אין נפקמינה מסיבה פשוטה. כי אחרי התקנה, שרבותינו תקנו, אז לא תנעל דלת בפני אלוהים. זאת אומרת, אני בא אליך, אתה אלוהים, ואני לא תקשיב. דרך אגב, אני בטוח שאתם גם מכירים ויודעים, יש הרבה אנשים שבאמת צדיקים, שהם כל כך רצו לעסוק בחסד, כפי שפתחנו את הדברים ואמרנו שההלוואה זה חסד הרבה יותר גדול מאשר הצדקה. והם כל כך רצו לעסוק בחסד, אבל הם כנראה לא ידעו להתנהל, ומטוב ליבם ותמימותם, הם נתקלים אנשים שהם די בעייתיים. די בעייתיים, וזה מה זה גרם להם? שאצל ההוא יש סכום כזה, ואצל ההוא יש סכום כזה, ואז הם החליטו שהם נשברים, אדוני, אנחנו כבר לא רוצים לעסוק בזה, אנחנו מתנצלים ומצטערים, אנחנו לא מוכנים. למה? מה קרה? פלוני ככה ואלמוני ככה, וזה שבר אותם, כי לא היה להם גם את האפשרות העקיפה לגבייה, כי הם באמת צדיקים. ואז הם חשבו שהם צדיקים, הם חשבו להיות ככה, לעבוד עם רגשות, אז זה סחב אותם וסחב אותם וסחב אותם, ופלוני סחב אותם, וזה חלק מהסכום נכבד, וזה חלק מהסכום נכבד, הם מסכנים, בסופו של דבר הם קרסו, הגמח הזה נשבר. מה שצריך לעשות כשאתה רוצה כבר לעסוק בחסד, נכון, זה חסד וזה הלוואה, אבל צריכים לדעת, חסד לא עושים על חשבון אף אחד. אם אתה עכשיו, שקיבלת את ההלוואה, מבין שההלוואה הזאת היא הלוואה שנועדה להציל אותך ולרומם אותך מהמצב שלך, אז אין מה לעשות, אני אתן לך את ההלוואה, אני צריך ערבים, אני צריך שטרות, אני צריך גיבוי, אני צריך את הכל בשביל למגן את מעמד ההלוואה, למגן את הגמח הזה. אני לא יכול שזה ייקח קצת וזה ייקח קצת וזה ייקח קצת, בסופו של דבר הגמח קורס. יש את הגמח כזה בשכונה, שהוא באמת עובד בשיטה מאוד מאוד יסודית. הוא קודם כל דבר ראשון מבקש צ'קים. דבר שני מבקש ערב קבלן. לא ערב רגיל, ערב קבלן. יש הבדל בין ערב קבלן לערב רגיל, ההבנה הפשוטה שערב קבלן זה ערב שהוא כמו לווה. אני מבחינתי לא רוצה לגבות ממך, יש לך בעיה, אני הולך אליו, אני גובה ממנו. והוא חותם על זה, הוא חותם שהוא ערב קבלן, א', ערב קבלן ב'. אני רוצה לזהות אותם, אני יודעת שאני מכיר אותם, את האנשים הללו, מבחינת דמויות, מבחינת אישיות, מבחינת הכנסות. ורק ככה אני יכול להדריג מה. אז מה תגיד עכשיו, אוי מסכן הבן אדם, אין מסכן, הוא מסכן אבל בגללו ייפלו עוד עשרות. כי אם אני לא יכול להמשיך לתפר את הגמח, את החזקת הגמח, כדי שגם פלוני שקיבל הכל יהיה בסדר וגם פלוני שקיבל, ואני אשחזר את הכסף לגמח בחזרה, אז הרבה ייפלו. אז אני חייב להעמיד דברים על דיוקם. אתה חתמת לו ערבות? בוא אדוני, בבקשה, תשלם את הכסף. אתה חתמת לו ערבות? בוא אדוני, תשלם את הכסף. חבר'ה קדישה בפתח תקווה, אני יודע שהם עושים את זה, והם בדרך כלל לוקחים תלושי מזכורת וערבים והכל, שהם מכירים את הדמויות של הערבים, כגון שזה רבני קהילה וכדומה, הם הרבה יותר רגועים, אבל כשמגיע ביום פוקדי, הוא פקדתי, אין מה לעשות. אנחנו חיבדנו אותך ונתנו לך את האפשרות שבזכותך אנחנו ניתן לו את ההלוואה, אבל עכשיו הוא לא משלם. חודש, חודשיים, שלוש, אי אפשר להמשיך ככה, אז בבקשה, במקומו, בוא אתה תשלם. ובאמת, ככה זה עושה, ככה זה קורה. אז אתה בא ומשלם את ההלוואה כדי לתחזק את הגמח. אין מה לעשות. אני חושב שנכון שגמח הוא נועד מתוך גמח, גמילות חסד זה גמילות חסד. זה חסד, זה לא דין. אבל אם אני לא יעטוף את זה בדין כדי להחזיק את זה, נראה לי שאנחנו עבודים. ככה נראה לי. אז לכן, מסקנת הדברים, אנחנו צריכים לדעת. כשאני נותן הלוואה, אז קודם כל דבר ראשון, אני עושה חסד יותר מצדקה. זה דבר ראשון. כך היינו שהרמב״ם פסק, גם הרמב״ם בשולחן ערוך פסק את זה. דבר שני, כשאני כבר נותן הלוואה, אני לא יעבור על איסורים קטנים כמו לפני עיוור. אם אני נותן לו הלוואה ואני לא לוקח שטר ולא שום סימוכין להלוואה, ומחר מחרתיים אני בבעיה, איך אני יכול להוכיח שבאמת הוא חייב לי כסף? אני צריך... מה קורה? הרבה פעמים, איפה הנפילות? אני כבר הולך הביתה להביא לך את הצ'ק, אני כבר הולך הביתה להביא, אני כבר הולך, אני חוזר, אני חותם לך 5 דקות, תעשה טוב, רק הנפילות האלה, הכבר הזה הופך לכמה שנים, ואז אתם יודעים מה שם לשמור, ובקיצור, אין לך איך להיאחז בהלוואה את מה שנתת, אין לך איך לקבל.
אבל מישהו מבקש 20 שקל, 50 שקל.
דיברנו על זה. כבודו זה, אנחנו דיברנו על זה. 20 שקל, 50 שקל, או שאתה נותן לו את זה בתורת מתנה, ואתה מבחינתך אומר, אני נותן לו את זה מתנה בלב שלך, כן? מתנה גמורה, גם אם תשכח, הכל בסדר, אני מוכר לך, או שאתה, תחתום לי השטח. נכון, 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 אמת, אתה תגיד לו, לא, אתה תגיד לו, אני עשיתי תנאי, ברגע שלקחת, אני עשיתי תנאי, התנאי אמר ככה, שאם אתה לא תחזיר לי, זה היה מתנה, אבל ברגע שאתה באת להחזיר, הנה, אני ככה היה לי לפני משהו כמו שנה וחצי, היה איזה אסיר משוחרר, שהתקשרו אליי מהרשות השיקום לאסיר, שאלו אם אני יכול לקבל אותו אליי לישיבה, והוא ילמד תורה וכו'. דרך אגב, הם מאמינים בזה היום, וזה דבר חשוב, דבר נפלא. יש הרבה שבאמת באים ללמוד והם מתחזקים. אז אמרתי בשמחה רבה, זה לא הראשון ואני מאמין גם לא האחרון. הוא הגיע. קיצור, הוא הגיע, הוא היה צריך להגיע כל יום להגיע עד שעה אחת, ללמוד. באמת, הבן אדם בא ולומד, ומה זה מתעלב, הוא לא אדם צעיר. הוא אדם אולי בגיל, אני חושב, 60, כן? ואחרי קרוב, כן, נכון, ברוח, לצודק, אמת, אמת. אני מתכוון בפרמטרים שהם מבינים. ובאמת, אחרי תקופה של קרוב לשנה, שהוא הוכיח את ההתמדה שלו ואת הרצינות שלו, אינני יודע למה, אבל הוא פתאום כזה ככה בא ביום אחד כזה עצוב, וזה, מה קרה, מה יש לך? ומצא איזה סיפור, אני לא יודע בדיוק מה, סיפור מצוץ כזה, למפריע אני מבין. של טיפול רפואי ולחץ כלכלי ותתתתתתתתתתת, טוב, מה הסיפור? מה צריך? ואז הוא אמר שהוא צריך סכום של 3,000 שקל. כן? אז אמרתי לו, תשמע, אני לא חושב שזה בעיה, זה כאן, זה כל הלחץ, זה הבעיה. לא נראה שצריך להיות בעיה, אנחנו נדאג לך בעזרת השם, באמת, תוך יום ימיים, הגענו לו סכום של 3,000 שקל. ואז, אחרי כמה ימים, הוא הגיע עוד פעם עצוב, מה קרה? אני צריך הלוואה. כאן כבר זה הדליק נורה אדומה, נתתי הנחיה לחברים, רבותיי, אף אחד לא מלווה לו שקל. שקל אמר, זהו. ואז הוא בא, התעלק על אחד החברים שם, ותפס אותו, ודיבר איתו, והוא צריך. הוא שאל אותי, אמרתי לו, אתה לא צריך. עכשיו הוא אומר לי, נתתי לו 500 שקל. למה? כי הרגשתי כבר לא נעים. אז אמרתי בלב שלי, אמרתי, טוב, אני אמרתי לו לתת. אתה נתת לו זה על דעתך. ובאמת מאותו יום, הוא נעלם. הוא כבר לא הגיע. עכשיו, אני לא ידעתי אם לדווח או לא לדווח, אבל אחר כך עשיתי חשבון, אמרתי שנראה לי את השנה שהוא היה צריך להיות אצלנו, הוא כן היה, ונראה לי שזה בסדר. עברו 3 חודשים, הוא הגיע, בשביל להחזיר אותו עבר את ה-500 שקל. הוא החזיר את ה-500 שקל. והוא בא אליי, אמר לי, אני זוכר את ההלוואה, אני לא שכחתי, אבל אני מקווה, ואני מקווה שאני בעזרת השם בתקופה האחרונה יחזיר. עברנו עוד קרוב לשנה, ממש לשנה, אני כבר התייאשתי מזה. הוא הגיע לתחילת השבוע, הוא הגיע, ונתן את כל 3,000 שקל. החזיר את כל 3,000 שקל. אמר, זה היה אמור להיות כביכול בתשלומים, משהו כזה, החזיר את הכל. עכשיו, למה אני אומר את זה? כשאנחנו נתנו לו את זה, אמרנו, תשמע, זה כבר נהיה אחד מאיתנו, זה כבר שנה לומד איתנו, זה כבר... ואז, היה לי איזה חשש, אני לא ידעתי. מה תחתים אותו? אמרתי לו, יש לך צ'קים? לא, אין לי צ'קים, אין לי זה, הבת שלי, הבת. אז אמרתי בלב שלי, אתה יודע מה? תרחם עליו. אם באמת זה הצורך שלו, תרחם עליו. אבל באמת, הוא אחר כך אומר שזה באמת היה לו עניינים של רפואים מאוד דחופים וכו'. וככה באמת זה הסתדר. אבל אנחנו, אסור לערב רגשות בסיטואציות האלה, חייבים להיות מה שנקרא החלטים. או שאתה נותן את זה כהלוואה, בפרט אם אתה עומד מאחורי גוף שמפקידים לך כספים בשביל להלוות, או שאתה נותן את זה כמתנה ואין מה לעשות.
מה עשית עכשיו עושים את השאר? אני יכול
לך לקחת? תראי
שכתוב
שזה
שאני נקטע
את זה ניק נעיבר, תראי לי
שכותבים
שמספיק
שהמח
שהלא יתנכתוב, כתה יד שלוש מלווה. אמת, נכון, נכון. נראה לי נחתו מה אתה, מאשר כי לא מתיסח זה וזה, חתימה. מצוין. טוב, רבוי, אנחנו בדקות האחרונות, אני רוצה באמת לסיים, בעזרת השם יתברך ככה, בהשראה, כולנו בהשראה של להודות ולהלל ולשבח לקדוש ברוך הוא. אני אגיד לכם את האמת, שבאמיתות זה נכון, ברגעים הראשונים זה השראה של שמחה גדולה, אבל אני חושב במעמק, בהסתכלות ובהתבוננות קצת יותר מעמיקה, אני חושב שאנחנו צריכים באמת באמת לשים לב האם יש מקום לשמחה או מקום לצער. ואני אגיד לכם למה. כשאתה מתבונן על כזה נתח גדול של ציבור, 24 מנדטים להוא שהיה ראש ממשלה לחצי שנה, ועוד איזה 5 מנדטים להוא שהיה שר האוצר, זה חבר'ה, זה המון אנשים, זה שמסכנים, אין בהם שמץ של יהדות, ומה שהם יש בהם זה רק נטו שנאה ליהדות. זה פשוט גורם צער היום ונורא. למה? אני חושב שהריבונו של עולם לא שמח בזה. אני חושב שהריבונו של עולם רוצה שמישהו ינסה לחדור להם ללב כדי לעורר אותם, כדי לפקוח להם את הלב. אבל בסך הכל, מה מדובר כאן? מדובר פה ביצרן, בבורא עולם, שיצר אותם עם תכלית מאוד ברורה, שהתכלית היא ליהנות מהחיים. אני בטוח שכל מי שיושב פה עם ספר פתוח לפניו הוא רק נהנה, אף אחד לא נמצא פה כי הוא נהנה מהחיים, והוא נהנה יותר מכל מה שמדמיין אותו מסכן שיושב שם, הוא נהנה, באמת נהנה מהחיים. ובסופו של דבר לבוא עם מטען רוחני אחרי 120 שאני יודע שאני מציתי את עצמי. האלשך הקדוש אומר יסוד מפחיד, אומר האלשך הקדוש, הקדוש ברוך הוא נתן לנוח לבנות תיבה 120 שנה. למה? הוא רצה להשמיד את העולם. מה בא לבורא עולם להשמיד את העולם? תשמיד את העולם, שלח לזה קורונה, לזה נגיף כזה, לזה, תערוג אותם, ונוח יישאר בבית שלו, והכל בסדר. למה כל הסבל הגדול של בניית הטבע, של השהות בטבע, סבל היום ונורא, זה לא סבל פשוט. למה? מה הבעיה? אומר האלשך הקדוש, כל המסוע הזה היה כדי להעניש את נוח. ולמה? כי נוח היה צדיק בפרווה. מה זה צדיק בפרווה? צדיק בפרווה פרווה של דבר, אני מסתכל על עצמי. אם עכשיו במקום קנקר, יש לי שתי אפשרויות להתחמם. אני יכול להתחמם על ידי שאני אביא עם חרמונית, ואני אביא מעין דובון, ואני אתחסה ואני אתחמם. יש אפשרות שאני אבקש להדליק כמה תנורי חימום, ואז כולנו נתחמם. אומר על שיח הקדוש נוח דאג לעצמו. ראיתי בחוק לישראל בשבוע שעבר, כי מי נוח זאת לי, הנביא, מה שהפטרנו בהפטרה. מה זה מי נוח? אומר הזוהר הקדוש, יש פה חותם ושטנץ שמי המבול נקראים על שם נוח. למה? למה? אתה מדביק לו עוד קלון לכל החיים, לדורי דורות. למה? אומר הזוהר הקדוש, כי הוא דאג לעצמו. הוא לא התפלל על בני דורו. הוא לא התפלל על בני דורו, הוא דאג לעצמו. זה משהו שלא מסתבר בשכל, זה מאוד קשה. החידה מצד אחד כותב, בביאור שלו על הפרשה, הוא כותב על נוח, שנוח היה ירא שמיים בתכלית. את האלוהים התהלך נוח. היה ירא שמיים בתכלית. זה קצת לא מתחבר, אבל הנה היה ירא שמיים, אבל עם עצמו. הכל עם עצמו בלבד. זאת אומרת, טוב לי, הקהילה שלי מסודרת, אני מסודר. רבותיי, האם מפריע לנו באמת? ששם באותו מקום, לא יודע, בצפון תל אביב, בדרום תל אביב, לא יודע, באותם מקומות, שלאנשים אין זיק של יהדות. האם באמת זה מפריע לנו? האם באמת, אני אגיד לכם, כולם דיברו על הסרטון שהיה באותו יום של הבחירות של אותו אחד מסכן, שהשם מחזיר אותו בתשובה שלמה, שעשה עם התפילין מה שעשה. אני מסתכל על זה מסתכלות קצת אחרת, אולי אתם יכולים לחלוק עליי. הוא בכלל מבין מה זה תפילין. הוא יודע מה זה תפילין. מישהו פעם נתן להבין שתפילין זה חרדת קודש. זה קדשים אותו לשמה, וכתיבה לשמה, ועיבוד לשמה, ומה זה בכלל לשמה? מה זה הלשמה הזה בכלל? ואיך זה נעשה? מישהו פעם נתן לו להבין מה זה? הוא פעם בחיים שמע איזה הרצאה בנושא הזה? אז יבוא מישהו, מה הבעיה? יום יש ערוץ, ידברו, תיכנס, תשמע. דודקים, גם זה תסכית. יש הציץ ונפגע, יש הרבה כנראה שיכנסו, וקיבלו את הפלש הראשוני, והם נפגעו מזה. אבל אני חושב לדעתי הוא פשוט מסכן, אני גם לא יודע אם הוא יענש את זה, כי הוא לא יודע מה זה. הוא מבין שיש פה משהו קצת חשוב להם, אני רוצה להצבן אותם. אז הוא לוקח את זה, אתם יודעים שהיינו ילדים קטנים, ואבא היה קצת נוזב בנו, לשבת, מכה פה, מכה שם, היינו מתעצבנים, הולכים לאור, מדליקים מחבים, מדליקים מחבים, מדליקים מחבים. בתור ילד קטן, מדליק מחבל, למה? אבא הרביצתי. אז אני רוצה להתנקם בו, אז אני מדליק בו. אני הבנתי מה עשיתי בכלל. אני הבנתי מה המשמעות של זה בכלל. אני הבנתי מה זה בכלל. כלום, אתה תינוק, טיפש, לא מבין כלום, תגדל, תבין. אני חושב באותה סיטואציה. אותם אנשים הם פשוט מנהלים. לא עליכם על המשרד, אני ביקרתי לא פעם ולא פעמיים בגאה. לא עליכם על המשרד, ביקרתי אנשים, לא עליכם. אתה רואה אנשים, אתה מסתכל עליהם, הם מסתכלים עליך בחזרה. הוא מסתכל עליך בקטע, אתה חולה נפש, אתה מטורף, אתה משוגע. ואתה מסתכל עליו, אתה מרחם עליו. כמה אתה מרחם עליו, מסכן הבן אדם. אני חושב שכאן זה בהרבה יותר גרוע. כי אני לא יודע עד כמה, עוד פעם אני קטונתי, אבל אני לא יודע עד כמה יש את הכלים לאותם אנשים, אותם מסכנים. אתם יודעים כמה אנשים שבכלל בחיים לא שמעו על מושגים הכי בסיסיים בעולם. לא שמענו על זה, לא מכירים, מה אתה מדבר? מה זה בכלל? לא יודעים מה זה בכלל. מה זה? אתה מדבר איתי על יהדות, מילה כוללת כזאת עם הפחידה. ידעו אולי פעם איזה מושגים של פאות, אולי זקן, כזה דמויות מפחידות, אבל הם לא יודעים מה אנחנו מייצגים, מה אנחנו בכלל, מה זה תורת ישראל, מה זה אהבת ישראל, הם יודעים את המושגים של אומות העולם, חסד לאומים חטאת, כן? שמבינים שיש כזה מושגים של נתינה, בשביל החיבור של החברה, בשביל החברה תהיה חברה מתוקנת, כי בלי נתינה זו, זה פירוט בחברה, פירוט בחברה זה הקיבוץ מתפרק, העניינים זה, אבל הם לא מבינים איזה זה כך, כלום, כלום, כלום. אני אומר... ודאי, 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 פשוט, ודאי. אני בטוח שגם הם עצמם, אני הצלתי את תקופה לפני אולי 15-17 שנה, שהייתי הולך כל יום שישי לחלק ממתקים בשניידר, בית חולים, והייתי רואה גם את הארגונים שמחלקים אוכל לכבוד שבת. שם אתה רואה מכל המינים והסוגים, אתה רואה שם גם ערבים חוץ לכבוד המקום, וגם אתה רואה חילונים כאלה. אתה יודע, זה הזוי, זה פשוט משהו הזוי. הם לא מאמינים, מה באמת? מה? מה? זה מה שנותנים לנו? וואו, ואומרים להם יותר, ויש להם חדר למטה, ומה שאתם צריכים תבואו, ואוכל, ומה, והכל פתוח, הם בהלם, הם לא מאמינים, רגע, רגע, זה היצורים המפחידים האלה, מה? מה הם משוגעים, שורבים את הזמן שלהם, באים בנערנו, בנשנו, בזקננו, באים לחלק ולתת. זה פותח להם איזה אפיק מסוים, כאילו, וואו, איזה יופי, מה, זה לא מפחיד כמו שהבנו. אני אגיד לכם, אני לא בא לומר עכשיו חלילה, שנעזור, נסגור, כי יכול שאנחנו נסתבך, אנחנו גם לא בנויים לזה. אני אומר את האמת, אני לא בנוי לזה. שאלו אותי שאלה אחת, אני לא יודע לענות, אני קובר את עצמי באדמה. יש להם שאלות גם קשות, אנשים חכמים. אולי הרב דורון יכול להתמודד עם זה, אני לא יכול להתמודד עם זה. אבל דבר אחד אני כן יכול לעשות. דבר אחד אני יכול לעשות, אני חושב, זה מה שמשה רבנו עשה. ויחל משה את פני השם אלוקם. הנושא של להקדיש שתי דקות ביום אולי להצלחת, לחזרה בתשובה, שהשם יפתח להם. הלו אם נשים לב, אני אומר כמובן אנחנו אחרי הבחירות, אבל סתם כאחד שעקב מהצד, אני מנסה לחשוב להבין, עד הרגע הזה יבוא ראש הממשלה שהיה זיכרונו לברכה, ויסביר לי בבקשה, מה מפריע לך שיש לי מכשיר כזה? אם תשכנע אותי, אני מבטיח לך שאני קונה אייפון 14. היום שמעתי שזה עולה 6,000 שקל. מה מפריע לך שאני מכשיר כזה? אני רוצה כזה משהו טוב לי איתו, אני נהנה איתו, אני מבסוט, אני מאושר, לי ולמשפחתי. אתה יכול? לא, אני מבטל לכם. שלחו לי הודעה כבר, לפני איזה חודשיים, הקומה הזאת מתבטלת, התכוננו עד שנת זה וזה. אני אגיד לכם את האמת, זה הכניסתי ללחץ. נכנסתי ללחץ, כי מה עכשיו, תתחיל להסתובב עם מכשירים שלא יודע, שפחד פחדים להתעסק איתם, אני לא מבין את זה. תסביר לי מה, אכפת לך שיש לי מכשיר כזה, למה אתם צריכים להתערב לי בדבר הזה? אני הבנתי שכנראה זה לא משהו שאכפת, כי אני משלם על זה כסף, זה לא בחינם, משלם כמו כולם, הכל. זה כנראה משהו, אנחנו נגד יהדות. זהו. אנחנו נגד היהדות. אנחנו, היהדות צורמת לנו. אנחנו רוצים, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? ריבונו של עולם. את אבא שלו, אני שמעתי ככה, אני לא יודע כמה זה אמיתי, אני שמעתי ככה. שמעתי את זה אנשי אמונה. שסיפרו שהוא לפני שהוא הלך לעולמו, לפני שהוא מת, אז הגיע אליו, לא זוכר מי זה היה, אולי הרב לאו, אני לא זוכר מי זה היה, או, לא לא, נראה לי אריה דרי הגיע אליו ואמר לו, תקבל עליך, תגיד שמה ישראל, מה אכפת לך? רק שמה ישראל, מה אכפת לך? אם ככה אתה הולך עכשיו, אמר לו בצורה נחרצת, לא, לא מוכן. עכשיו, אני לא דן אותו, כי הוא ניצול שואה. ניצול שואה, לא עליכם, היו כאלה שיצאו ימינה ימינה, והיו כאלה שיצאו לא שמאלה. שמאל של השמאל של השמאל של השמאל. הוא כזה, אחד כזה מסכן. אני זוכר בעלת דירה שהזכירה לי בית לפני 32 שנה כשהתחתנתי בבני ברק. הייתה ניצולת שואה. ואני זוכר שישבה אחת ודיברה איתנו, כאילו היא באה להגיד לנו, תגיד, אתם מטומטמים? מה אתם מביאים ילדים? אתם משוגעים? מה קרה לכם אתם? יש לכם ילד מספיק. ואז היא סיפרה לנו שהיא הייתה בשואה ילדה בת 14. היא אומרת, אני חייבת להגיד לכם, היינו רואים ברחוב חתול עובר חתול, היינו מקנאים בו למה אנחנו לא חתול. הגענו למצב היום מנועה, למה אנחנו לא חתול? החתול חי חיים טובים, כיף לו, שמח, ואנחנו פחד מוות, לא יודעים מה נאכל, מה נשתה. זאתי אשתי אחר כך מסכנה, מסכנה, פשוט מסכנה. אנחנו מרחמים עליה, כי למעשה ככה היא גדלה. אחת שגודלת בסיטואציה כזאת, אנחנו מבינים אותה, למה היא כזאת לא עליכם עליה? אני מאמין שכבר נפטרה לבית עולמה, אני לא יודע. אבל אנחנו מבינים את הראש. רבותיי, אני חושב שכל אחד צריך לחשוב על זה, להבין מה קרה כאן. הנקודה הזאת שבורא עולם נתנו את המהפך הזה, את התקופה האיומה הזאת, זה בשביל להבין כמה אחינו הטועים הם מסכנים, כמה הם אומללים, כמה פחד. אני אומר לכם, פחד להסתכל עליהם. אתם יודעים, עמדתי בקלפי, פה בקלפי, בעדור שנים, עמד לידי, לפני זוג, הסתכלו עליי, אני רק מהמבט נחרדתי. נחרדתי, נראה לי שייכים לליברמן, נראה לי, אם אני שייכים, לא יודע, איזה מבט מפחיד. מפחיד. עכשיו, הקטע שאצלנו, אתם יודעים, הציבור הצדיק שלנו, ציבור רואים רע, באים, ברך אותי, נשק, נעשה נשק את היד, הם לא מבינים מה הולך פה. וכאילו, מה זה המשוגעים האלה? בואו המשוגעים האלה. ואני אומר בלב שלי, ריבונו שלם, אם הם גויים, איפה אותם ללמעלה, אני לא צריך אותם פה. אם הם יהודים, תעורר אצלהם את הניצוץ. תן להם להבין מה זה יהדות, הם כמה הם מעלים. יש לי באדם שוקולד הכי טעים בעולם, ולידך, תיגש תאכל, אתה תהנה. מה אתה מתחפר בחול ובבוץ? מה אתה ברעל? מה? בוא תהנה, תהנה מהעולם, תהנה מהחיים. רבותיי, זה לא אני אומר את זה. זה אומרים את זה אנשים שהיו שם, והשתבח שמו השם העיר להם, והם קפצו. הם לא מסוגלים לחזור למקום הזה בכלל. אני חושב שאנחנו צריכים, יחד עם השמחה, על ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שיש לך צער גדול, כי זה לא חלק אחוז קטן. גם על ילד אחד, גם על נשמה אחת זה סכנה. חלק גדול שחרטו על דגלם, אנחנו שונאים את בעלי חובשי הכיפות האלה, אנחנו לא סובלים אותם, אנחנו שונאים אותם, אנחנו רוצים לראות אותם כבר שם, איך הוא אמר, במריצה, במזבלה, הוא אמר, נכון? ככה, זה כפשוטו, זה, הם לא מבינים, מי מדבר ככה? מי מדבר? אלומה, בוא, פעם ראית איך אנחנו חיים? פעם ראית מה זה שולחן שבת? פעם הבנת מה זה סוגיה ללמוד באיזה, איזה עושר ואיזה נחת? אני חושב שכולנו מבינים את זה. כולנו מבינים את זה. כשאנחנו למעשה, אני הקופני, השם ישמור מידות, השם ישמור סכנת נפשות. כשאני לומד, אני מסוגל לבקש סליחה גם עם בן אדם, אני לא יודע מה. מה קרה? מה זה מה קרה? זהו, הנשמה השתלטה, עושה את העבודה. לא צריך כלום, שום דבר. זה עכשיו בן אדם חדש. ככה זה בשלום הבית, ככה זה בחינוך הבנים, ככה זה בחיי החברה התקינה, בהכל! פעם טעמתם את זה? אבל אתם כל הזמן מסתתרים, מסתתרים, מחביאים ומסתתרים, שלא יגלו את האמת האמיתית שבכם. כל הזמן בפחד, שלא ידעו, שלא יגלו. אני אומר לכם, נשים מתקשרות עליי לפעמים. אם בעלי ידע שדיברתי, גמרנו, השם ישמור. מה, למה? למה לרופא, למה לרופא הוא לא מפחד, את לא מפחד שידע? למה לרופא הוא שלא, בטח, תלכי לרופא, לרופא, בטח, בטח. למה? למה? כי כאן זה מגלה את הביזיון שמדובר בקעצן, ברודן, בבעל גאווה. אין לו את הכלים להתמודד, ואחד שהשם ישמור. ויש בזה. אז רבותיי, מי המסכן? מי האומלל? מי זה שצריך באמת לפחד? ואגיד לכם את האמת, זה לא הנקודה של מי שולט מה לא שולט. אנחנו מאמינים באמונה שלמה של הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו בדרך מסוימת. זה ודאי, זה פשוט. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שבורא עולם מוליך אותנו ומכוון אותנו, וזה לא יעזור שום דבר, כי אנחנו לעולם נשאר בתיבת נוח. לעולם נשאר בית מדרש כזה מפואר וכיף לשבת פה וללמוד לעולם. אף אחד לא. בגלל שהוא יהיה ראש של האוהל, זה לא יוציא אותנו ויכניס אותנו. אבל השאלה מה קורה עם אחים? אני חושב שזאת הנקודה. אנחנו חייבים בעזרת השם בך להתעורר בקטע הזה, להשקיע שתי דקות ביום, שתי דקות, אם על עצמנו השקענו 10 פרקי תהילים, ריבונו של עולם, עוד שתי פרקי תהילים, לחזרה בתשובה של כלל ישראל. זה התפילה שלנו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה, שהניצות יבער בהם כולם, ובאמת מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, והכל בשביל מה? לא בשביל יותר מנדטים. שאין לך תרוח להקדוש ברוך הוא. כי האבא כל כך צמא לכל בן ששמע ישראל השם אלוקים השם אחד. הוא רוצה את זה. כשאין את זה יש לו צער. ואנחנו רוצים בעזרת השם יתברך, לפחות בכלים שלנו שזה התפילה. נוח לא התפלל, הוא היה צדיק בפרווה. הזוהר אומר, מי נוח, דרעב עולם, מי נוח. אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים לפחות לזעוק לשם ממקל ליבנו להצלחה וחזרה בתשובה של כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה בעזרת השם לקדש שם שמיים, לעשות מעשים באמת הראויים, שבעזרת השם יתברך המעשים האלה יגנו על כל עם ישראל, אלף המגן, כל אחינו הטועים שיזכו לחזור בתשובה, שגם אנחנו בעצמנו נזכה לחזור בתשובה מהמידות המגונות שלנו, כמו שהרמב״ם כותב, ובקרוב נזכה לראות ולחזות באורו של מלך משיח, תזכנו ונראה בימינו, אמן ואמן.